הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן.
שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. היום יש לי פרק שנוגע מאוד אישי ואליי ולמשפחתי. אחד מבני המשפחה יצא לפרישה לפני מספר שנים, וכאשר הוא יצא לפרישה, הוא התקשר אליי ואמר לי, צחי, אתה מבין משהו? אתה יכול לעזור לי? אתה איש פיננסים, אתה יודע. אמרתי לו, תראה, אני יש לי המון ידע בפיננסים, אבל ידע במיסוי לפרישה, אין לי מושג. אין לי מושג, אני לא יודע אפילו על מה אתה מדבר. ופתאום אז הוא אמר לי, טוב, אז צחי, אז הגיע הזמן לחפש, תעזור לי, אני זקוק לזה. ובאותם שנים היה לי חבר שעבר איזשהו שינוי, שעבדנו ביחד בשנת 2010, ביחד בהראל, וידעתי שהוא עבר שינוי, והשינוי שהוא עבר, אני עברתי אותו לידו. גיליתי עולם חדש שלא ידעתי, שנקרא ייעוץ פרישה. הייעוץ פרישה כמו שאני לא הכרתי אותו, אני לא בטוח שמי ממכם מכיר אותו. אם לא נתקל בהורה שעכשיו צריך לצאת לפנסיה ועומד מול השאלה הזאת, או מול התכנון שלנו. ולכן, היום אני רוצה לתת זרקור אור על תכנון לפנסיה. אז אני רוצה שתכירו, חבר יקר, ליאור ריבגי. שלום ליאור.
בוקר טוב, צחי, מה שלומך?
שלום ליאור, קודם כל תודה רבה שהצטרפת אליי לפודקאסט.
תודה שהזמנת אותי, כבוד גדול.
בשמחה רבה. אז קודם כל אני ואתה מכירים הרבה שנים, עבדנו ביחד בהראל, ושנינו יצאנו לעצמאות, כל אחד בחר את דרכו, אני בחרתי את הדרך שלי ואתה את הדרך שלך, אבל לפני שנבדק את הדרך שעברת, קצת אני רוצה להכיר אותך יותר לעומק, קצת עליך.
אני יצאתי לעצמאות
ב-2015.
הייתי בניהול תיקים.
בניהול תיקים, כלומר, היה לך תעודות מסוימות עד אז?
כן, היה לי רישיון לניהול השקעות, והייתי בעצם אחראי על ניהול תיקים, הייתי מנהל את הלקוחות ואת התיקים שלהם.
מטעם הראל?
מטעם הראל, כשכיר בדיוק, תפקיד מאוד מעניין, אחראי וטוב, אבל מה שנקרא, באותה תקופה, הפלטפורמה הזאת והמסדרון הזה פחות התאים לי מבחינת השירות שאני נותן ללקוח. היו באים אליי... זוכר אז בפגישות, היו מגיעים לקוחות, ויושבים ככה, מביאים קלאסיר כזה, אתה יודע, אבק כזה, שמים על השולחן, בוף כזה מלא אבק, כמו שאתה...
כמו שאני מדמיין בסרטים.
כן, בסרטים.
כן.
ואומרים לי, טוב, בוא תן לי את העצות שלך, והייתי מסתכל, אתה יודע, עכשיו אני בעל רישיון ניהול השקעות בזמנו, ואני יכול לתת ייעוץ, כמו שאתה מכיר, בנושא שאני רוצה ללך בלבד, והוא מראה לי את הפנסיה שלו, מראה את הביטוחים שלו, מראה לי דוחות של מס הכנסה. מעבר לזה שלא הבנתי בזה, אז בזמנו דבר, גם לא ידעתי לתת לו עצות, ואז הבנתי שיש עולם יותר גדול, גם שיותר מעניין אותי לתת ערך ללקוח בו.
כלומר, עולם פיננסי רחב יותר, שבו הרגשת שאתה בהראל, אתה מכיר חלק מהעולם הפיננסי, אבל חסרה לך תמונה.
נכון, זה לא בהכרח קשור להראל, זה קשור לבמה אני עוסק.
יפה.
בהראל ובכל מקום אחר. כן, ככה.
ואז החלטת לצאת לעצמאות, באיזה כובע?
הכובע שיצאתי בזמנה בכובע של סוכן ביטוח.
או, יפה. בעשור האחרון קרה משהו. בעשור האחרון מהעולם הפיננסי יצאו הרבה סוכני ביטוח לעולם החדש. סוכני ביטוח. כלומר, אתה יצאת בתחילת דרכך, כשעזבת את העולם הפיננסי, נכנסת אל העולם של סוכן הביטוח. אוקיי.
נכון. זה היה, אני חושב שבעולם הזה של הסוכן ביטוח יש המון נישות. הרישיון של הסוכן, מטעם משרד האוצר, נותן לך אפשרויות לגעת בהרבה תחומים. אולי ביחס לרישיונות אחרים שיותר מצומצמים, הרישיון הזה הוא נורא רחב. ואז אני חושב שכל בעל מקצוע יכול לבחור מה הנישה או מה ההתמחות שלו בתוך הרישיון הזה. לאן הוא רוצה לקחת את זה, מה שנקרא.
אוקיי, אז התחלת להיות סוכן ביטוח והרגשת שמה, שזה לא ממצא, שחיפשת ידע, לאן פנית?
הרגשתי שאני בצד אחד נותן ערך, מצד שני זה פחות נותן, אתה יודע מה, בוא נגדיר את זה יותר מדויק. הערך הוא היה עתידי מדי בשבילי.
ולא מיידי, לתת את הערך עכשיו ללקוח.
רציתי לתת ערך עכשיו, ברגע זה, ולתת אותו דווקא, אולי אתה יודע, זה פרשנות שלי, ואולי לאנשים שחייבים אותו. זאת אומרת שמישהו מגיע לצומת הפרישה, 60 צפונה, ועכשיו הוא מתמודד מול מס הכנסה, מול המעסיק, מול קרנות הפנסיה, הוא צריך שעכשיו ייתנו לו פתרון, ולראות עכשיו את התוצאות, כי זה one way ticket. וזה הדליק אותי.
אבל שאתה אומר עכשיו, מה, בן אדם צריך להתעורר רק חודש, חודשיים לפני שהוא פורש?
לא.
או שהוא צריך להכין את עצמו קצת לפני?
אם אנחנו מסתכלים על לפני, תן לי רגע להיות קצת...
אבל אתה יודע מה? אני רץ, אני פשוט רץ, אני רוצה קודם כל לדעת. מה לומדים? מהשטח? יפה. איך למדת את הדבר הזה?
אז יפה. קודם כל צריך את הרישיון הפנסיוני, כדי להבין במוצרים הפנסיונים זה אחד. צריך להיות בעל רישיון, כדי לתת ייעוץ, לתת המלצה, לתת הכוונה. חייב להיות בעל רישיון עם הסמכה.
אבל גם סוכן ביטוח צריך להיות את הסמכה הזאת. כן, פנטסטי.
נכון, אז זה הבסיס.
יופי.
מבחינתי, צריך להיות בבסיס הזה, יועץ פנסיוני, משווק פנסיוני, סוכן ביטוח, צריך להיות. אחרי זה לומדים גם את העולם של המיסוי, זאת אומרת, קח את העולם של קופות הגמל ותקנות מס הכנסה ותאחד אותם ביחד. מי ששולט טוב בשני העולמות הללו ויודע לאחד אותם, שם מתחילה היצירתיות, כי זה, תחשוב, הרי זה לא אותם גופים. מס הכנסה נותן אישורים לקרנות הפנסיה, קרנות הפנסיה מחכות להנחיות עם מס הכנסה. הם לא מדברים אחד עם השני. אנחנו, מתחנה הפרישה, מבינים את שני עולמות, מחברים אותם לצורך של הלקוח.
אוקיי. Okay. עכשיו בוא ננסה להיכנס לאט לאט, כי המאזינים נראה לי רצנו להם קצת מהר. Okay. אז אתה עברת קורס, למדת, בדקת בפרקטיקה, כמה שנים אתה בפרקטיקה, יועץ מיסוי?
בפרקטיקה 7 שנים.
יופי. עכשיו בוא נדבר. מישהו, אבא, אמא שלו לפני פרישה, גיל 60, עבדו בתעשייה אווירית, עבדו בבנק, עבדו סתם במשביר לצרכן, או עבדו בחברת הייטק. אינני יודע. האם קודם כל יש הבדל בתכנוני המס ביניהם?
תכנון המס הוא נורא אישי. פחות רלוונטי איזה מעסיק זה היה לתכנון המס, יותר רלוונטי למה הצורך, הסטטוס והמטרות האישיות של כל אדם. יכול לבוא לי אדם למשרד עם תיק זה, היי, אותם מוצרים, אותם מענקי פרישה, אותו...
עבד באותו מקום, חסך אותו דבר.
אותו דבר, והתכנון פרישה שלו יראה שונה לחלוטין. למה?
למה?
מצב משפחתי, מצב רפואי, מטרות, חלומות. אנחנו מסתכלים בעצם בתכנון פרישה.
רגע, תשקף לי. כלומר, כל הדברים הללו שאתה סיפרת עכשיו, נותנים איזשהו היבט מיסוי שמשאיר לי יותר כסף? הרי אני הגעתי לפנסיה. מה זה משנה מה אני מתכנן לעצמי לעוד 20 שנה? איך המס, איך אני משלם פחות מס על זה?
אתה יכול לשלם פחות מס בכל מיני דרכים. תחשוב שמס הכנסה נותן לנו בגיל הזכאות, 62-64 לאישה, תלוי בתאריך הלידה שלה, ו-67 לגבר, נותן לנו סל של 850 אלף שקלים, נכון, 2023.
לשנה או עד סוף חיינו?
850 אלף שקלים זה סל של הקלות מס לכל החיים מאותו גיל. עכשיו, איך לממש אותו, זה היצירתיות.
אהה, כלומר, רגע, הפנסיה שאני מקבל צריכה להיות ממוסה בהמשך?
פנסיה ממוסה כמו הכנסה רגילה, כמו צעיר בין 40.
כלומר, כל מה שחסכתי ואני אמור לקבל כמשכורת, עד שוב פעם עובר מס.
עובר מס.
יופי, עכשיו, המדינה אומרת, חבר, יש לך 850 אלף שקל זיכוי מאיתנו, עד סוף יהיה מחייך.
נכון, אבל גם לזה יש תנאים, ואיך למשוך את הכסף בצורה הנכונה, ויש מקדמי המרה, ויש חישובים, ויש אחד שזכה יותר ואחד שזכה פחות, לנצל את ה-850 בדרכים מסוימות. משפט נורא הזוי מה שאמרתי כרגע, ונורא מסובך, אז בואו נפרוט את זה טיפה.
בבקשה.
קדימה, ומקסימום להרחיב כמה שנרצה. תחשוב שיש לך סל של 850 אלף שקלים,
כן.
שאותם אתה יכול לנצל באחד משלוש אפשרויות. אפשרות אחת זה להמיר את כל ה-850 אלף שקלים לפטור על הקצבה החודשית בהנחה, וזה מה שאתה רוצה, וזה יהיה...
כלומר, כי אני לא מולך למשוך עכשיו את כל הפנסיה אליי לחשבון, אני משאיר את הכסף שם, אבל אני רוצה קצבה. בכל חודש תעבירו לי X. כתוצאה מכך, אפשר לבקש הטבה מיסויית, ולאורך כל הקצבאות, לא יהיה לי מיסוי.
נכון.
אבל אם לא עשיתי את הבקשה הזאת, וסתם יצאתי לפרישה.
אתה יודע כמה אנשים בישראל, נכון להיום, מעל גיל 60, מנצלים את הקלות המס שלהם בצומת הפרישה?
אין לי מושג.
בזור 10%.
כלומר, חוסר הידע העצום של הציבור בנושא התנאי פרישה והיבטי המיסוי הוא ברמה של 90% מהשוק לא בודק.
ואני אגיד לך למה זה קורה. אחד, חוסר חינוך פיננסי ברמה הגבוהה ביותר שיכולה להיות פה בישראל. לא מלמדים אותנו בשלום שלב לשאול שאלות, לחקור, לדעת מה מגיע לנו ובכלל להתנהל. עם קופות הגמל, מס הכנסה וקרנות הפנסיה.
אבל בשביל זה המציאו את עולם הסוכנים, ואנחנו שנים הלכנו אחרי הסוכן.
נכון, נכון, אבל סוכן, תלוי מה ההתמחות שלו, זה מה שאמרתי מקודם. אם ההתמחות שלו היא באמת בתכנון הפרישה, אז הוא אמור, מה שנקרא, להרים דגל אדום, ולהתריע ולהגיד, אוקיי, תכנון המס צירות א', ב', ג', ולטפל בזה, בהנחה והוא עוסק בתחום. אם הוא לא עוסק בתחום, אז ככל הנראה, או שהוא לא ידע להנחות, או שהוא יגיד, בוא נעביר את זה לבעל מקצוע שכן יודע. כי האחריות בסופו של דבר היא לא עליו. אני מאמין באופן אישי, האחריות על הבן אדם עצמו. אתה הגעת לגיל פרישה, תבדוק מה הזכויות שמגיעות לך. איפה הבעיה?
מי יודע להגיד לי את הזכויות שלי?
הבעיה היא שלפעמים גם מעסיקים, שאתה מגיע למועד הפרישה,
כן.
אתה בא למעסיק, המעסיק מעביר לך טופס 161.
כן, לסיום.
נכון, סיום עם הפיצויים וכל מה שרשום שם, וכל הזכויות שמגיעות לך. ולמעשה אנחנו נוטים, אנחנו כאזרחים, נקרא לזה, כן? לא כבעלי מקצוע. נוטים לקבל את מה שהמעסיק אמר כעובדה מוגמרת, ופשוט להמשיך להתנהל בחיינו לפי מה שקיבלנו, ומה שאמרו ניקו את המס כמה שצריך, ו... קרן הפנסיה אמרה שמגיע ל-10,000 משקעים לחודש, ואמרו לי ככה, ואנחנו פשוט מקבלים את זה כמשהו שהוא עובדה מוגמרת, ופה הבעיה הגדולה. תמיד להטיל ספק, לא כי עובדים עלינו, ולא כי מישהו מנסה להרבב אותנו, פשוט כי יש לנו זכויות שמגיע לנו לממש, משם זה מגיע. מס הכנסה לא ילמד אותך איך לקבל הקלות מס. קרן הפנסיה בוודאי שלא תגיד לך איך תקבל קצבה גבוהה יותר מאותה קרן בדיוק. או איך תוריש...
אבל למה? לא מגיע לי כמישהו שמימן את הקרן פנסיה הזאת 35 שנה, 40 שנה, לא מגיע לי לקבל את המקסימום ממנה?
פעם קראת את התקנון של קרן הפנסיה?
אני מצטער, אני לא קראתי את
התקנון.
לא, אין שום סיכוי.
מבחינתם, אתה חתמת, אתה ביקשת בזמנו...
אני לא חושב שיש אזרח שקרא את הדבר הזה.
אני מזכיר איתך. אז אנחנו קוראים תקנונים, אנחנו עובדים לפי התקנון, ואנחנו למעשה עושים מסע ומתן וסימולציות עם קרנות הפנסיה, לא עם קרן אחת. זאת אומרת, גם אתה עכשיו הגעת לגיל הזכאות ואתה רוצה לתבוע קצבה, וקרן הפנסיה אמרה שמגיע לך 10,000 שקלים לחודש.
אבל אין בזה ערעור. המקדם קבוע. איך יכול להיות שלא ייתנו לי 10,000?
המקדם הוא לא קבוע, והמקדם הוא דבר שאפשר
לשחק איתו
מסע ומתן בהתאם לתנאי הקצבה שאתה רוצה לקבל. המקדם הוא קובע למעשה, א', כמה כסף אתה תקבל.
מה זה מסע ומתן?
זה מסע ומתן זה לא מסע ומתן כמו בשוק, מה שנקרא, אני מוריד אותך, אתה מוריד אותי. זה מסע ומתן מבחינת מה התנאים לקבלת הפנסיה. שאנחנו מקבלים קצבת פנסיה, מקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים, אנחנו למעשה רוצים ששני תנאים יתקיימו. אני כמקבל הקצבה, אחד, זה לקבל כמה שיותר כסף מאותו סכום שנמצא בקופה, מה שנקרא יחס המרה.
כן.
דבר שני, והוא חשוב ביותר, הורשה. מה קורה אם קיבלת קצבה אחת? וחלילה, הלכת
לעולמך.
איפה הכסף? לאן הוא ממשיך? וזה חלק מהתנאים שסוגרים טרם תביעת הקצבה. וואנס חתמת וקיבלת את הקצבה הראשונה, אתה לא יכול להערער עליה יותר.
אסור לך להערער? מהרגע שקיבלת הקצבה זהו, זאת אומרת חתמת.
נגמר הסיפור. ואותה קצבה בתנאים שלה, זאת אומרת, מה גובה הקצבה? האם היא צמודה או לא צמודה? ולמה היא צמודה? והאם יש הבטחה צורה או אין הבטחה?
כלומר, גם אחר כך שהיא ימשיך לעבוד ויעשה עוד כספים, זאת כוונתך?
זאת אומרת שאם הקרן עצמה משלמת לך X, שזה תנאי הקצבה שקבעת לכל חודש,
כן.
אחרי התשלום הקצבה הראשונה, אתה כבר לא יכול לשנות את התנאים הללו. למשל, אם תגיד, תראה, אני סגרתי תקופת הבטחת תשלום של 10 שנים, שזו תקופה יחסית קצרה. מה זה אומר 10 שנים?
ש10 שנים אתה תקבל את הכסף, לא משנה, גם אם תמות וגם אם לא, הילדים שלך יקבלו את כל הכסף ל-10 שנים.
לא, הקופות. זה לא מה שזו.
לא?
זאת אומרת שאתה תקבל את הכסף לכל ימי חייך, אבל אם לא קיבלת 10 שנים, למשל, אחרי שנתיים חילה הלכת לעולמך,
אז תקבל את הקצבה של 10.
הם יקבלו עוד 8 שנים את הקצבה שלך.
היורשים, השארים יקבלו רק ליד 10 שנים.
ואז זה אומר שבמינימום קצבאות שיש, זה 10 שנים. עכשיו, אתה יכול אחרי תשלום הקצבה פתאום להתעורר אחרי שנה ולהגיד, רגע, אבל 10 שנים זה דבר קצר, אני בן 67, אני ככל הנראה...
איך יהיה עד גיל 85-90?
בדיוק. אז זאת אומרת שאין הבטחת תשלום אחרי גיל 77 שלו, כי אחרי 10 שנים כבר אין הבטחה, ואז אם הוא מת בגיל 78, הלך הכסף. ואם היה לך 2 מיליון שקלים בקופה, וקיבלת למשל קצבה של 10,000 שקלים, אז 10,000 שקלים ב-10 שנים, זה לא מספיק.
לא מספיק.
יפה. ואז אתה אומר, אני רוצה לשנות את זה. אני לא, לא, סליחה, אני פשוט לא הבנתי בזמנו מה שעשיתי.
תחפש את החברים.
חפש.
וואו.
חתמת, נסעת. אותו רעיון בדיוק גם מול מס הכנסה ב-850,000 שקלים שדיברנו עליהם מקודם. כשאתה מבקש לממש הקלות מס, והתחלת לקבל את הקלות המס הללו, אתה לא יכול להתחרט. ולפעמים מה שקורה זה שאתה מקבל הקלות מס, או שלא קיבלת את כולם, ואתה כבר לא יכול להתחרט. נגיד, מימשת 200,000 שקלים מתוך ה-850.
ולא נותנים לך לממש עכשיו את האחרים.
הם לא נותנים לך, לא בגלל שהם רעים.
כי אתה חתמת.
כי אתה חתמת על... מתווה מסוים של הקלות מס, יכול להיות שהוא לא מתאים לך, או שהוא לא נכון לסוגי הכספים שיש לך, ולכן היא יצא שממשת רק 200,000, לא ממשת הכל. ואז תגיד להם, רגע, ואני רוצה למש, תגיד לך, לא, כבר נגעת, נסעת מה שנקרא, ואני תמיד אומר, אף אחד לא רע בסיפור הזה.
פשוט... אף אחד לא עושה דווקא, פשוט צריך לדעת להכיר את החוק.
כן?
והאזרחים לא מכירים את החוק.
בדיוק. אז הולכים לבעל מקצוע, מישהו שעוסק בתכנון פרישה.
הנה עצור. בעל מקצוע, כששואלים אותי, צריך, אם תכנן פרישה, אמרתי לו, לך ליועץ מס. זה היה המשפט שאני עניתי.
נכון.
לא אמרתי לו, לך ליועץ תכנון.
אתה צודק.
כלומר, יועץ המס יודע רק להסתכל מההיבט המיסויי, אתה, מההיבט שלך, יודע גם להסתכל על ההיבט של המוצר הפיננסי שיש לך ביד.
זה יותר מזה. זה לא רק מה שאמרת וזה נכון, זה מעבר לכך. יועצי מס, אני מרצה לרואי חשבון, ואין להם מושג מה אני עושה, ואני לא יודע מה הם עושים. אין לי מושג מה הם עושים. כל אחד מאיתנו עובד על תחום אחר בתחום המיסוי. אני בתחום הפנסיוני של ה...
כן.
או הזכויות, מה שנקרא, ומענקי פרישה ופיצויים, והם עובדים בתחום שלהם, שאני אפילו יודע להסביר אותו, כל אחד בתחום שלו. שאני מרצה לרואי חשבון ואני מדבר איתם על קיבוע זכויות ועל הקלות המס, הם נדלקים, אמרו, וואו, איזה עולם מטורף. עכשיו, יש חלק שמכירים, גם יועצי מס וגם רואי חשבון, אבל הם לא יקחו את האחריות הזו, כי הם לא מכירים את העולם הפנסיוני, והם צריכים לקבל החלטות גם שם.
אוקיי, אבל ממתי ניגשים לתכנון? בשנה האחרונה לפני שאני עוזב, או עליי לעשות תכנון גם מקדים?
אז תראה, ההמלצה שלי זה לעשות את זה בשני חלקים. החלק הראשון זה, מי שלפני גיל 60, קודם כל שיעשה פגישת ייעוץ, להבין מה מצבו. זאת אומרת,
גם אם יש לו קופה קטנה, שיש בציבור אוכלוסייה לא מעטה, שיש לה חצי מיליון, 400,000, 300,000, ויש כאלה עם קופות של מיליון, או 2 מיליון, או 3 מיליון.
אז אני שואל אותך, אם חצי מיליון זה לא כסף?
חצי מיליון זה הון עתק.
בדיוק. אז נכון שבמונחים של קרנות הפנסיה, חצי מיליון זה סכום יחסית קטן, אבל זה חצי מיליון שקל. למה לעשות פגישה אחת להתייעץ עליהם ולהבין לפחות לאן אתה הולך? כי אם אתה עושה פגישות שכאלה בגיל מוקדם יותר, 50, 55, לקראת 60, שאתה עוד לא פורש, אבל אתה רוצה להבין איך תראה עוד 10, 15 שנים מהיום, אז אתה קודם כל אתה יודע. הלכת לרופא ואומר לך מה המצב שלך. אחרי זה הוא גם ייתן לך פתרונות לאיך אתה יכול לשנות ולהגדיל את הפנסיה העתידית, במידה ואתה לא מרוצה מהמספרים, כי יש לך עוד זמן.
אבל זה בעצם כמו ייעוץ פנסיוני. זאת אומרת, איזה מוצרים ומה נכון לגיל שלך.
מה ההבדל? קודם כל, יועץ פנסיוני יעשה את זה בצורה מהממת, בצורה מקצועית וצורה טובה. ההבדל הוא שמתכנן פרישה, ככל הנראה גם מתייחס לפן המיסוי.
עכשיו רגע, יועץ פנסיוני הוא צריך להיות בן אדם ניטרלי, וכמדומני היה לי פה אורח לפני שבוע שדיבר יועץ פנסיוני, והוא סיפר לי שיש רק 80 כאלה בכל הארץ. כל השאר הם סוכנים והם לא מוגדרים יועצים.
נכון.
אז
נכון.
האם היום בתחום שלך, האם זה אותו דבר לגשת לסוכן ותיק ומוכשר וטוב, זה יועץ פרישה? או אני חייב את הכותרת שכתוב לו למעלה יועץ פרישה ניטרלי ולשלם לו כסף?
יפה. אז פה כבר הלקוח צריך לקבל את ההחלטה עם מי הוא רוצה להיפגש. אם הוא ייפגש עם יועץ, בוא נניח ששניהם מוכשרים ומעולים. אבל ההבדל בין יועץ לבין אותו סוכן, זה שהיועץ לא יוכל ליישם בפועל את הפעולות שצריך לבצע, מול קרנות הפנסיה או מול חברות הביטוח.
אז הלקוח צריך לבצע את זה ישיר, כביכול.
אז או שיבצע את זה בעצמו, הלקוח, או שהוא יעביר את זה לסוכן, זאת אומרת, פתרון טוב לסיטואציה הזו, באמת להיפגש עם יועץ, שהוא אובייקטיבי, לשם את השכר טרחה שמגיע לו על עבודתו, ולאחר הפגישה, יש לך רשימת מקולת, שהוא סיכום טוב כזה, להעביר לסוכן הביטוח שיבצע ויממש. יכול להיות שאותו לקוח יגיד לא, אני רוצה דווקא שאותו יועץ, שנקרא לו עכשיו סוכן, כי הוא גם יכול לממש ולבצע וליישם, אני רוצה שגם הוא יתכנן וגם הוא יבצע. על ההחלטת הלקוח, אבל צריך להיות גילוי נאות ולהבין מראש מול מי אתה עובד. זאת אומרת, אותו בעל מקצוע צריך להסביר ללקוח מול מי הוא.
עכשיו, הסוכן שעומד בו לי הוא לא כל סוכן הוא שווה ערך לסוכן אחר. יכול להיות שגם ברמת הסוכנים יש הוא הצוותי עם ידע וניסיון בתחום, ויש סוכן שהוא רק התחיל ואין לו מספיק. אז הוא יכול ליפול ולקבל כנסות במרכאות, במיסוי.
זו שאלה נהדרת ששואלים אותי הרבה, ואני אומר כמו בכל תחום, הניסיון מנצח. אני יכול להגיד לך שכמה שלמדתי ותעודות שיש לי, ורישיון ורישיונות והכל, עד שלא התחלתי לטפל בתיקים, לא הבנתי. אתה מבין ברגע שאתה נלחם במס הכנסה, שאתה מבין את השטחים האפורים עם מס הכנסה, ואיך אפשר לנצל נכון את הזכויות עבור הלקוח.
כלומר, גם...
זאת אומרת, אתה צריך מישהו שמלווה לפרישה עשרות בחודש.
ולא משנה מי, איפה הוא?
מה הכוונה?
כלומר, בציבור יש גישה כזאת, אני עובד עירייה, לכולנו הכל טוב, אין לי מה לדבר, כולם אותו דבר פה.
תקשיב.
יש גישה כזאת,
יש לי
של להסתמך על, על הגדול, על הקולקטיב כן. הזה.
אז תראה, אני מלווה הרבה מעסיקים, חלקם גדולים,
אתה מלווה מעסיקים?
אני מלווה מעסיקים, אני נותן להם פתרונות לפורשים שלהם. זאת אומרת, אם זה הרצאות לפורשים, אם זה קליניקת פרישה, וגם אני בסוף פוגש, וזה למה נזכרתי בסיפור הזה עם מה ששאלת אותי, בסוף את מי אני פוגש? מנכ״ל, סמנכ״ל, את כל הבכירים באים אליי באופן אישי לעשות להם את התכנון פרישה שלהם. ומי פחות מגיע אליי? עובדים הזוטרים יותר. אז יש עירייה מאוד גדולה שעובדת בצורה הזאת, שמצד אחד היא סוחרת את שירותיי לתת את ההרצאות ואת הכלים לכולם, אבל הבכירים מגיעים אליי באופן אישי למשרד.
וואו, כלומר הבכירים מבינים את המשמעות הרבה בכסף, יכול להיות שגם לבכירים יש פנסיות גדולות.
נכון.
ושם כנראה הם חוששים מאוד. ואלה חבר'ה צעירים אומרים, או לא צעירים, סליחה, פשוטים יותר שמרוויחים שכר נמוך, אתם אומרים, לא צריך, מסתמכים.
ופה הם טועים, זה בדיוק הנקודה. ופה הם טועים, זאת אומרת, זה שהבכירים יותר מגיעים אליי, אומר שיש להם אולי יותר מודעות או יותר נכונות לשלם כסף לעשות תכנון. והזוטרים יותר אולי יש להם פחות נכונות או פחות מודעות לעשות את זה. אוקיי?
פחות אבל... מודעות ולטענתם כנראה אולי פחות כדאיות.
אז אני אביא לך דוגמה למה הם טועים. בסופו של דבר כולנו עובדים במקום עבודה וצריכים לקבל את הזכויות שמגיעות לנו. זה נכון שאם השכר גבוה יותר והפנסיה גבוהה יותר, אז האחוזים יש להם יותר משמעות. מצד שני, אתן לך סיפור. עובד זוטר, פשוט, רגיל, לא צריך לדבר רק על הבכירים שמגיע לתכנון פרישה, וכבר בפגישה הראשונה, פגישת הייעוץ, אני מוצא שיש טעות של המעסיק בחישוב כספי הפיצויים שמגיעים לו. טעות שנעשתה בתמים, בשוגג, בגלל חוסר הכירות של המעסיק עם תנאי הפוליסה של העובד. זאת אומרת שההפקדות שהיו לכספי הפיצויים לא היו נכונות, ואני מוצא שלעובד חסרים לא פחות ולא יותר. 90,000 שקל מענק פרישה.
מענק פרישה.
עכשיו תבינו, מגיע לפגישת ייעוץ, פגישה ראשונה, עורכת כשעה, ואני מגלה לו מעבר לכל הקלות המס, בציאות הקצבה וכל מה שדיברנו, שיש פה עוד איזה 90,000 שקל שמגיע לו, שהוא והמעסיק לא יודעים. וזה מה שמעתי לך מקודם. כשאתה מקבל את ה-171, אל תיקח אותו כעובדה מוגמרת. תבדוק
מה... אלא צריך לערער עליו.
צריך לבחון אותו. בלא מעט מקרים אני מוצא גם טעויות של המעסיק, ואז אני מסביר למעסיק מאיפה הטעות מגיעה, והם מתקנים. הם לא עשו את זה בכוונה.
הם לא עשו את זה בכוונה, אף אחד לא ברשלה, פשוט עשו טעויות.
הם לא יודעים, הם לא יודעים את...
וברגע שאני חתמתי על ה-161, או אני חתמתי לחברת הביטוח,
נעול, אין לתקן. ברגע שאתה חותם על הבקשות למס הכנסה, ולוקח את הכספים, וסיימת את עבודתך, תראה...
לא, הלקוח הפשוט שבא ולקח את הכסף,
הוא לא... הוא לא בכסף, הוא לא יודע, הוא לא...
אין דרך חזרה
להגיע. בהקשר של אם המעסיק עשה טעות, אני מאמין שעורך דין דיני עבודה, בטח יש להם עד איזה 7 שנים, שהולכים לתבוע אחורה ואיזשהו תהליך, אבל למה להיכנס לזה? פשוט תבוא לפגישה במועד העזיבה, ובוא נסגור את זה ביחד.
זאת אומרת, לא משנה, ופה אני רוצה משהו חד וברור, לא משנה אם זה אבא שלכם, או אתם, או חבר, או דוד, שעומד לצאת לפרישה, וצבר איקס פנסיה, 200,000, מיליון שקל, 4 מיליון שקל, חייב ללכת לקבל ייעוץ מס לפרישה. הייעוץ מס הזה ייתן לו עטבות, אבל מעבר לייעוץ מס אתה צריך להיכנס לבפנים.
נכון.
לאובי הקורה, לוודא בכלל שהוא קיבל את כל מה שהגיע לו עד אז.
נכון, זאת אומרת שהייעוץ הוא בעצם משולב בין העולם הפנסיוני, קרנות הפנסיה, השתלמות, ביטוחי המנהלים, הגמל, כל מה שהוא צבר, ביחד עם ההקלות המס, כי יש קשר בין אחד לשני. אתה צריך לעמוד בתנאים מסוימים כדי לקבל הקלות מסוימות בחלק מהמקרים. ולכן כדי להביא את הקלת המס בצורה הנכונה ביותר ללקוח, אתה חייב להבין את ההיבט הפנסיוני, כי אחרת אתה עוד אוכל לתת לו המלצה.
עכשיו, מי אוהב לשלם מס? לא מכיר אחד כזה.
נכון.
אף אחד מכם. אבל ההתעצלות הזאת לא מקובלת יותר. ואם זה אתם או הדודים או החברים, חייבים להעיר את הציבור. אי אפשר שנאבד כל כך הרבה כסף לרשות המיסים, כסף ששוכב על הרצפה, שיכול להשאיר לכם יותר כסף בפנסיה. וזה אומר, לא משנה אם היית קופאית בסופר או היית מנכ״ל. שניכם צריכים. אבל השאלה, אם הם צריכים להתעורר בגיל 50, בגיל 60, או בשנה לפני הפרישה.
נכון, וזה מה שהתחלתי להגיד מקודם. שאני מחלק את התהליך הזה לשניים. אחד זה, לפני גיל 60, לבדוק כל מה מצבך, תדע לאן אתה הולך, לאיפה הסירה הזו מנווטת בכלל. היום אתה מרוויח 20, ברוטו, לצורך הדוגמה, כמה פנסיה יהיה לך בגיל 67, אם אתה היום בן 55, תבין לאן...
כלומר, זה בכלל תכנון פנסיוני, לראות האם בכלל הכיוון שלך הוא ליעדים שלך.
אתה מבין שהיום המספר הוא 60%, זאת אומרת,
שאם הרווחתי 10,000, אני אשאר עם 6,000.
נכון.
ככה פשוט. כלומר, בפנסה שלי יהיה לי קשה יותר.
נכון. ואז אתה אומר, אוקיי, מתאים לי או לא מתאים לי? ואם לא מתאים לי, אז מה אני יכול לעשות היום בגיל צעיר יותר? יש לי עוד 15 שנים, למשל, שאני יכול לתקן את זה.
אולי אני יכול להגדיל את הפנסיה, אולי אני אלך לקנות דירה, אולי אני אבצע השקעה. אני חייב לתכנן. כלומר, גם מי שרוצה בגיל, באזור גיל 50, אבל זה פחות מבית המיסוי,
נכון.
אלא זה בית יותר פנסיוני.
התכנון בתור רגע הוא יהיה פנסיוני, יש בו גם היבט של מיסוי מבחינת תקרות ההפקדה, אבל לא ניכנס לזה כרגע.
אבל זה נושא יחסית קטן נכון. יותר.
וזה השלב הראשון. השלב השני זה להגיע בכל מקרה, גם אם עשית את התהליך הראשוני, בגיל 55, בגיל 60, בצורה מושלמת, עדיין זה לא...
וגם אם אתה בפרישה מוקדמת מהבנק,
נכון.
וגם אם אתה מארגון גדול של מדינה...
עדיין אתה חייב בצומת הפרישה, חודשיים, שלושה, חצי שנה לפני, להגיע לתאריך של תכנון פרישה.
מקסים. יש הרבה מתכנני פרישה לדעתך? המקצוע הזה חי ובועט?
היום המודעות עולה, מקבע הזכויות, שזה האזרחים שהולכים לעשות קיבוע זכויות הקלות מס, עולה עם הזמן. אומנם אמרתי שסך הכל 10%, אבל פעם זה הרבה פחות. אז יש מודעות גם בקרב בעלי המקצוע. אני רואה למשל בהרצאות שאני עושה, אם פעם הם מזמינים אותי פעם בחודש להרצאה, אז היום כבר מזמינים אותי יותר, וגם מזמינים אותי קרנות הפנסיה, להרצות לסוכנים שלהם, זאת אומרת, אני מבין...
כלומר, כולם רוצים שיבינו את הערך הגדול בייעוץ. זאת אומרת, חברות הביטוח לא נגדי, לא נגדך.
לא, ממש לא.
לא?
יש להם מוצרים, אגב, נהדרים לפורשים, שבאים לסייע להם בקבלת הקצבאות, וגם יש גם מוצרים...
זה רשות המיסים נגד?
לא.
התכנון הזה?
לא.
כלומר, הדבר הזה, אף אחד לא מתנגד אליו. זה פשוט חוסר השכלה פיננסית.
זה חוסר השכלה?
שמשאיר כסף? למדינה.
תראה, אז בואי נדייק. מצד אחד, אף אחד לא מתנגד אליו, וזה נכון, כי זה הזכויות שלנו, וזה החוקים. מצד שני, זה מסובך. זאת אומרת, שאתה פונה למס הכנסה, ואתה רוצה עכשיו לקבל את הזכויות שמגיעות לך, אתה צריך להוכיח חלק מהדברים. זה לא שאתה מגיש בקשה, שלום, אני רוצה לקבל, ואתה מקבל.
ואתה מקבל.
יש בקשות מסוימות שצריך להגיש, בתנאים מסוימים צריך להוכיח אותם. אני מזכיר לך שמי שפורש היום, התחיל לעבוד לפני 30 שנה.
נכון.
או 40 שנה. ואז לא היה תיעודים, ולא היו מחשבים, והיה הכל בדפים ובנייר. אז חלק מאבדים את הנתונים, וחלק לא קיים המסמכים, ועכשיו צריך להמציא ולהוכיח. אז זה לא כזה פשוט, שזה אנחנו נמצאים פה. גם לקבל את ההחלטה המקצועית, אבל גם ללוות באופן אישי, ולעזור יד ביד מול מס הכנסה, מול קרנות הפנסיה. אז התהליך הוא מורכב, הוא מורכב כי הוא מאחד שלושה גורמים. מעסיק, קרן פנסיה ומס הכנסה, שאין קשר ביניהם. אתה צריך לאחד ביניהם. והכל צריך להיות מותם אליך. ולמשה, ולשושי, ולרבקה, לכל אחד יש את הפתרון שלה. שזה אנחנו פה ללוות ממש באופן אישי.
אז כפי שאני עושה בכל פרק, בוא נעשה סיכום קצר לפגישה שלנו. אז חברים, תוציאו את ותתחילו לרשום. הכרנו את ליאור איבגי, חבר ותיק שלי, שאנחנו מכירים כבר בשנת 2010, אשר יש לו תעודת יועץ השקעות ויועץ פנסיוני ועסק שנים גם בתחום השקעות וגם בסוכן ביטוח, אבל בשנת 2015 שינה כיוון והחליט להתמחות בנושא מיסוי לפרישה. ובעצם גילה שהעולם הזה הוא עולם מורכב, עולם שמשלב מספר עולמות, גם את המיסוי, גם את חברות הביטוח וגם את המעסיק. כל אחד מהגורמים האלה, א', יכול לטעות. אם אחד מהגורמים טעה ואנחנו חתמנו, שלום, נגמרה הטעות. לאחר מכן הוא הבין שבעצם זה שהוא למד את המקצוע זה לא מספיק. חייבים ניסיון בשטח, והוא עובד עם חברות באופן אישי, ועובר תיק תיק, והוא אחד אחד, ויש לו ניסיון למשל אלפי, אלפי
אני
תיקים.
אני עושה עשרות תיקים בחודש, אפשר להגיד.
בהחלט. כן. ולכן כתוצאה מכך, יש יתרון רב, כי במיסוי יש טכניקות מסוימות שיכולות להשאיר לכל אחד ואחד מכם יותר. דבר נוסף, דיברנו על זה שנכון, את התכנון, הפרישה, צריך לבצע חצי שנה, שלושה חודשים לפני שפורשים באמת. אבל לא נכון להתעורר רק אז. נכון עוד להתעורר עוד קודם. אם אנחנו כבר בני 50, 55, ואנו מבינים שבעוד 15 שנה עוד 10 שנים אנו יוצאים לפרישה, בוא נבין עם כמה. בוא נבין מה יש לנו. אולי התוכנית שלנו לא מספקת. אולי נצטרך לבנות תוכניות נוספות. אבל זה ייעוץ פנסיוני. נכון שיש לו היבטים של מיסוי. אבל ההיבט המיסוי החזק ביותר הוא ההיבט המיסוי של הפרישה, כאשר יש לכם חבילה מהמדינה בגובה של 850 אלף שקל לקבל פיצוי על המס שאתם אמורים לשלם. עליכם להבין, כל שקל שאתם מקבלים בפנסיה ממוסה כמו שהרווחתם באופן רגיל. ולכן עלינו לנסות ולהשיג כמה שיותר הטבות, כלומר להישאר עם יותר כסף, ואולי לא הפקידו לכם כמו שצריך, ואולי התנאים לא נכונים, וזה שהמעסיק הוא מעסיק גדול זה לא אומר כלום. זה לא משנה אם עבדת אצל שימון במקולת או אצל בנק לאומי. של שני המצבים, כל אחד מהעובדים בארגון, מהעובד הקטן ועד המנכ״ל למעלה, חייבים לבדוק את נושא המיסוי בדרך לפרישה. אז אם אבא שלכם בדרך לפרישה, להעיר אותו עם הדוד, עם החבר, עם השכן. כי אני גיליתי בשיחה הזאת שרק 10% מהציבור עושים את זה. כלומר 90% גורמים לעצמם להפסדי מיסוי. איך אנחנו אזרחים, לא פריירים, משלמים ומבטרים על המס הזה? לא הגיוני. ולכן היה לי חשוב מאוד לתת לכם, השומעים, את הזרקור הזה. ותהיו השגרירים, תספרו לאחרים, חבל על הכסף. אף אחד מהגורמים, לא חברת הביטוח, לא מס הכנסה, ולא המעסיק שלכם, ירצו להעמיד נגדכם בעיות. אבל אם לא מכירים את החוקים, אי אפשר להעמיד אותם במקום ולקבל את מה שמגיע. אז הכרתי לכם היום אחד משלי, ליאור רבגי, יועץ תותח שיכול לעזור לכם, אבל יש עוד כאלה בשוק. ויש גם יועץ, יש גם סוכני ביטוח מאוד ותיקים וחזקים שהם גם יודעים לתת. אז זה תלוי בכם, מי אתם מעדיפים, אבל חייבים לעבור ייעוץ מיסוי לפני פרישה. תודה רבה ליאור.
תודה צחי, היה לי מעניין.
שהצטרפת אליי. ואנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות.